שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת שבועות. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעבור לסוג שבוע חדש, וזה שבועת שווא. בחלק השני נראה משנה שעוסקת גם בשבועת ביטוי, שעליה דיברנו עד עכשיו, וגם בשבועת שווא. ובחלק השלישי נדון במשהו אחד מתוך אותה משנה, וזה שגם אמירת אמן על שבועה נחשבת כמו אמירת השבועה עצמה. אז החלק הראשון הולכים לדבר על שבועה חדשה, וזה שבועת שווא, שלפי המשנה הכוונה היא שהוא אמנם נשבע לשקר, אבל שקר כזה שברור שהוא שקר. אף אחד לא חושב לרגע שמה שהוא אומר זה נכון, ולכן זה לא נחשב שבועת ביטוי, אלא שבועת שווא, כי ברור שזה לא נכון או לא אפשרי, והוא סתם נשבע לשווא. ולגבי זה המשנה הביאה שלוש דוגמאות, ואז אומרת מה הדין. דוגמה ראשונה זה שהוא נשבע לשנות את הידוע, כלומר, משהו שהוא ממש כרגע פה לפנינו, והוא נשבע שזה לא מה שאתה רואה. למשל, הוא נשבע על אבן שהוא זהב או על איש שהוא אישה. דוגמה שנייה, זה דבר שהוא לא לפנינו, אלא הוא מספר על משהו שהוא ראה, אבל זה דבר שהוא לא הגיוני. למשל, הוא נשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר, או נחש נראה כמו קורת בית הבד. ודוגמה שלישית, הוא נשבע לבטל מצווה, שכבר ראינו בדף כ"ז, שאם נשבעים על מצווה, אז זה לא נחשב שבועת ביטוי, כי אי אפשר להישבע לבטל מצווה. אבל עכשיו אנחנו רואים שאומנם זה לא שבועת ביטוי, אבל זה כן שבועת שווא, כי הוא בעצם נשבע סתם, והמשנה הביאה לזה דוגמאות, למשל שהוא נשבע שהוא לא יעיד, או לא יעשה סוכה, או לא ייטול לולב, או לא יניח תפילין. זו הייתה הדוגמה השלישית. את הדוגמה הרביעית, המשנה מביאה רק בסוף המשנה, וזה אם בהתחלה אדם נשבע שבועת ביטוי, למשל לאכול פת, בינתיים הכל בסדר, הוא לא עבר על איסור, הוא פשוט נשבע לאכול, אבל אחרי זה הוא פתאום נשבע שלא לאכול את הפת. אז השבועה הראשונה נקראת שבועת ביטוי, אם הוא יעבור על השבועה, יעבור על איסור שבועת ביטוי. השבועה השנייה היא נקראת שבועת שווא. כי הוא נשבע על משהו שהוא כבר לא יכול לשבע עליו, כי הוא כבר נשבע לאכול, אז הוא מצווה לאכול, הוא כבר לא יכול לשבע שלא לאכול, זה כמו לשבע על מצווה. ולכן זה שבועת שווא. המשנה מפרטת מה הוא יהיה חייב, נפרט על זה כשנגיע לזה בגמרא, ועד כאן ארבע דוגמאות במשנה לשבועת שווא. לזה אגב נוסיף שיש עוד סוג של שבועת שווא, וזה לא רק אם הוא נשבע על דבר שברור שהוא לא נכון, אלא גם אם הוא נשבע על דבר שברור שהוא נכון. למשל, נשבע על אבן, שהוא אבן, זאת שבועה מיותרת, ממילא גם זאת שבועת שווא. בכל אופן, עד כאן מה זה שבועת שווא. ועכשיו, לגבי הדין של שבועת שווא, אז במזיד זה מלכות, בשוגג הוא פטור לגמרי. עוד מעט בחלק השני נראה עוד משנה שמזכירה לנו שבעצם בזה יש הבדל בין שבועת ביטוי לשבועת שווא, שבשניהם במזיד יש מלכות, אבל בשוגג, בשבועת ביטוי ראינו שיש קורבן עולה ויורד, אבל בשבועת שווא כאמור אין כלום בשוגג. ועד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נראה לגבי איזה חמישה סעיפים, רובם די פשוטים. סעיף ראשון, לגבי הדוגמה הראשונה במשנה, שהוא נשבע על דבר הידוע, למשל אבן שהוא זהב, אז אומר אולה, דווקא שזה ידוע לפחות לשלושה אנשים, זה מגדיר את זה כידוע לכולם, אבל אם זה ידוע רק לאיזה מדען אחד איפשהו, זה לא נקרא דבר ידוע, זה סעיף ראשון. סעיף שני, בדוגמה השנייה שהוא נשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר, אז הניסוח של המשנה קצת מוזר. כתוב שהוא נשבע אם לא ראיתי גמל פורח באוויר. למה כתוב אם לא ראיתי? צריך שיהיה כתוב נשבע שראיתי. אז לזה יש שתי תשובות. הבאי באמת משנה את הגרסה השבועה שראיתי גמל פורח באוויר. רב לעומת זאת משאיר את הגרסה אם לא ראיתי, והוא מסביר אותה שהכוונה היא שהוא למשל אמר שיאסרו כל הפירות בעולם אם לא ראיתי גמל פורח באוויר, כלומר כן ראיתי. ועד כאן הסעיף השני לגבי הניסוח של גמל פורח באוויר. הסעיף השלישי זה עוד שאלה לגבי הדוגמה של גמל פורח באוויר, וזה שאלה של רבינה, אבל זה באמת לאו דווקא שאלה לדוגמה הזאת, אלא זה שאלה כללית על כל מי שנשבע שהוא ראה משהו לא הגיוני, וזה איך אתה יכול לחייב את האדם הזה מלכות? הרי הוא יוכל לטעון, נכון אמרתי שראיתי גמל פורח באוויר, אבל האמת היא שמה שראיתי זה ציפור, ופשוט אני, מאיזושהי סיבה מוזרה, זכותי, אני קורא לציפור גמל, ולזה התכוונתי, התכוונתי לציפור, אתם לא יכולים לחייב אותי מלכות. אז שואל רבינה, איך באמת אפשר לחייב אותו? עד כאן השאלה, ועל זה עונה הגמרא, בשבועות הולכים לפי המשמעות הפשוטה של מה שהוא אמר, ולא לפי איזה פירוש שהוא אומר, התכוונתי בלב לכך וכך. לא, אמרת גמל, אנחנו מניחים שהתכוונת למה שהעולם קורא לו גמל, ולא מעניין אותנו מה התכוונת בתוך הלב. עד כאן התשובה, ושימו לב שכשהגמרא אומרת את התשובה, היא אומרת את זה כסוג של הצעה שאולי אפשר לענות, ומיד יש לה איזה דחייה, אבל בעצם זאת באמת התשובה, אבל יש עליה שתי קושיות ונתרץ אותם. שתי קושיות הן מברייתא אחת, מהרישא ומהסיפא שלה, וזה שברישא כתוב שאם אדם מתחייב שבועה בבית דין, אז כשבית דין משביעים אותו, הם אומרים לו, על דעת המקום ועל דעת בית דין אנו משביעים אותך. זה ברישא. ובסיפא, ברייתא חוזרת על אותו עיקרון, והיא אומרת שגם אצל משה רבנו, כשהוא השביע את עם ישראל בערבות מואב לפני הכניסה לארץ לקיים את התורה, גם אז הוא אמר שהוא משביע אותם על דעת המקום ועל דעתי. עכשיו, למה בייטין צריכים לומר לו את זה, ולמה משה רבנו היה צריך לומר את זה לעם ישראל? כנראה כי אם לא היו מזהירים אותם שזה על דעת בייטין ועל דעת המקום, אז הנשבעים היו יכולים אחרי זה לטעון, שהם התכוונו למשהו אחר, למשל ברישה שהוא נשבע על סכום מסוים של זוזים, כלומר כסף, אז הוא יוכל לטעון, בעצם לא התכוונתי לכסף, התכוונתי לחתיכות עץ, ואני קורא לחתיכות עץ זוזים, ואותו דבר עם ישראל יוכלו לטעון אחרי זה, אמנם נשבענו לקיים את דברי האלוה, אבל לא התכוונו לקדוש ברוך הוא, התכוונו לאלוה של עבודה זרה. לכן הבייטין ומשה מזהירים בלי התחכמויות, אתם נשבעים לפי איך שזה נשמע בחוץ, ולא לפי מה שחשבתם בלב. עכשיו, כאמור, כיוון ששם היה צריך להזהיר אותם במפורש שהם נשבעים על דעת בייטין, ולכן הם לא יכולים אחרי זה לטעון שהם בעצם התכוונו למשהו אחר, אז עולה שאם לא הזהירו אותם, אז הם כן יוכלו לטעון. וממילא במקרה שלנו של שבועת שם, שלא אמרו לו להישבע והזהירו אותו, אלא הוא סתם נשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר, לכאורה הוא באמת כן יוכל לטעון שהוא התכוון לציפור ולא לגמל ושלא ילקו אותו. עד כאן הקושייה. שוב לסיכום, רבי נשאל איך אפשר להלקות אותו, הרי הוא יוכל לטעון שהוא התכוון לציפור ולא לגמל. הגמרא ענתה שהוא לא יוכל לטעון את זה, כי בשבועות לא הולכים לפי מה שבלב, אלא לפי המשמעות הרגילה של מה שהוא אמר בפה, אבל זה מקשים משתי ברייתות ששם רק אם הזכירו את הנשבע והנשבעים בפירוש, הם נשבעים על דעת בייטין, אז באמת הולכים לפי המשמעות, אבל משמע שאם לא, אז אולי כן הולכים לפי מה שבלב. עד כאן שתי הקושיות, ועל שתי הקושיות הגמרא עונה, לא נכון. באמת, גם בלי שיזהירו אותו, הולכים לפי המשמעות הרגילה של מה שהוא אמר, ואם הוא אמר גמל, הוא התכוון לגמל ובלי התחכמויות, וזה ששם בברייתא, ברישא ובסיפא, כן הזהירו את הנשבע, זה לא בשביל למנוע כל מיני כוונות פנימיות שאולי הוא התכוון אליהם, אלא בשביל למנוע משהו אחר. למנוע מה? אז נראה את הרישא והסיפא. לגבי הרישא, זה כאמור לא בשביל למנוע ממנו לומר אחרי זה שהוא אמנם אמר זוזים אבל הוא התכוון לחתיכות עץ, זה הוא לא יכול לטעון בכל מקרה, אלא שם זה בשביל למנוע מקרה כמו המקרה של הקנה של רבא, שפעם רבא השביע מישהו שישבע שהוא כבר החזיר את החוב, והמישהו הזה שיקר, אז מה שהוא עשה הוא שם מעות של כסף בתוך איזה מקל הליכה חלול, ואז לפני שהוא נשבע הוא נתן את המקל עם המעות לתובע שיחזיק רגע, כשהתובע לא יודע שהכסף בתוך המקל, ואז הנתבע נשבע שהוא נתן לו, ואז לקח חזרה את המקל. במקרה כזה הוא באמת נשבע את המשמעות הפשוטה של מה שהוא אמר, החזרתי את המעות, אבל כמובן זאת לא כל האמת, כי אמנם טכנית הוא החזיר, אבל זה לא נקרא שהוא החזיר, לכן בשביל למנוע מקרים כאלה, מזהירים שהוא נשבע על דעת בייטין, ושאם הוא יעשה איזה טריק כזה, זה ייחשב שהוא נשבע לשקר. זאת הסיבה שהזהירו אותו ברישה, וכאמור, זה לא היה בשביל למנוע ממנו לטעון שהוא אמנם אמר זוזים, אבל הוא התכוון לעץ, כי לזה לא צריך להזהיר אותו. זה ברור, הולכים לפי המשמעות הרגילה של מה שהוא אמר. זה ברישה. בסיפה, לגבי השבועה של עם ישראל לפני הכניסה לארץ, למה שם גם כן היה צריך להזהיר אותם, איזה תחמון רצו למנוע כאן, אז כאן יש שתי תשובות בגמרא. בתשובה הראשונה, הגמרא אומרת שכאן אמנם כן רצו למנוע התחכמות, אבל התחכמות שעדיין דבקה במשמעות הפשוטה של המילים. כלומר, זה לא שרצו למנוע מעם ישראל להגיד התכוונו למשהו אחר לגמרי. לזה לא צריך להזהיר אותם, זה ברור, הולכים לפי המשמעות. אז מה רצו למנוע? איזה תחכום עם ישראל יוכל לטעון אחרי זה שאומנם, כן, נשבענו אבל התכוונו למשהו אחר וזה עדיין מסתדר עם המשמעות של המילים? אז בהתחלה הגמרא מביאה את מה שאמרנו מקודם, שהנוסח של השבועה של משה היה קיימו את דברי האלוה, ואז עם ישראל יוכל לטעון התכוונו באמת לאלוה, אבל אלוה של עבודה זרה, לא אלוה הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכאן זה נכנס למשמעות של המילים, אז עקרונית הם כן יוכלו לטעון את זה. ולכן היה צריך להזהיר אותם שהם נשבעים על דעת משה והקדוש ברוך הוא, ולכן הם לא יכולים לטעון את זה. זאת ההבנה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת, אם זה בא בשביל למנוע רק את זה, אז למה צריך להגיד להם, אתם נשבעים על דעת הקדוש ברוך הוא וכל זה? פשוט היה אפשר לשנות את הניסוח של השבוע, שהוא יהיה יותר מדויק, והם לא יוכלו להתחכם, ואז לא היה צריך את העזרה הזאת. עכשיו, לשנות למה? איזה ניסוח אתה מציע שיהיה יותר מדויק? אז הגמרא מנסה שבעה ניסוחים שונים שיהיו מדויקים יותר, ואז לכאורה לא יצטרכו את העזרה הנוספת. לגבי השישה הראשונים, היא דוחה ואומרת, גם הניסוחים האלו לא מספיקים, כי עדיין עם ישראל יוכל להתחכם, עדיין בתוך המשמעות הנורמלית של המילים, ולכן עדיין צריך את העזרה הנוספת, אבל באמת הניסוח האחרון יהיה כל כך טוב שכאן לעם ישראל כבר אין מה להתחכם, ולא צריך את העזרה הנוספת, ולכן בסוף באמת נדחה את כל הכיוון הזה, ונמצא סיבה אחרת למה צריך את העזרה הנוספת. בכל אופן, בוא נראה מה הניסוחים שהגמרא מנסה. אז כאמור, הניסוח הקודם היה קיימו את דברי האלוה, וכאן ראינו מה התחכום, שאולי הם התכוונו לאלוה של עבודה זרה, ולכן צריך את העזרה. אז עכשיו בוא נראה את הניסוחים היותר מדויקים שהגמרא מציעה. אז ניסוח ראשון, במקום קיימו את דברי האלוה, קיימו את דברי התורה, ואז לא יכלו להגיד עבודה זרה, עונה הגמרא, עדיין יש מקום לתחכום, כי הם יגידו שהם התכוונו רק לתורה שבכתב, לכן צריך את העזרה. אז ניסוח שני, אוקיי, בוא נדייק יותר, ושישבעו, קיימו את שתי התורות, כלומר, גם בכתב וגם בעל פה, ואז שוב, לא צריך את העזרה, עונה הגמרא, עדיין צריך, כי הם עדיין יכולים להתחכם ולהגיד שהם התכוונו פשוט לתורת החטאת ותורת האשם, וזהו, כי על שתיהם כתוב זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, לכן גם הניסוח הזה לא מספיק. אלא ניסוח שלישי, אז שישביע אותם, קיימו את כל התורה, ואז הם לא יכולים להתחכם. עונה הגמרא, גם כאן הם יכולים להתחכם, כי הם יגידו שהם התכוונו רק להישבע שלא לעבוד עבודה זרה, שהיא שקולה כנגד כל התורה. אז ניסוח רביעי, בסדר, אז בוא נדייק יותר, קיימו מצווה. עונה הגמרא, גם כאן יוכלו להתחכם, כי הם יגידו שהם התכוונו רק למצווה אחת ולא להכל. אז ניסוח חמישי, שמשה ישביע אותם, קיימו מצוות, ואז הם לא יכולים להתחכם. עונה הגמרא, הם עדיין יכולים, כי הם יכולים לטעון שהם התכוונו רק לשתי מצוות. אז ניסוח שישי, שישביע אותם, קיימו את כל המצוות. אבל עונה הגמרא, גם כאן הם יכולים להתחכם, כי הם יגידו שהם התכוונו רק לציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות, לכן עדיין צריך את העזרה הנוספת. אבל מציעה הגמרא ניסוח שביעי, שמשה ישביע אותם, קיימו תרי"ג מצוות. וכאן הגמרא באמת נתקעת, אין להם כבר איך להתחכם, וממילא, כאמור, לא יכול להיות שבשביל זה משה הוסיף את העזרה הנוספת שהם נשבעים על דעת ביתין, כי לא צריך את זה, היה פשוט צריך להשביע אותם, קיימו את הרג מצוות, ואז כבר לא היה להם איך להתחכם, וממילא, כנראה שלא זאת הסיבה שמשה הוסיף את העזרה הנוספת שהם נשבעים על דעת ביתין. אז למה כן? אז זה מוביל אותנו לתירוץ השני, שזה ממש בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה שמשה הוסיף את זה לא בשביל למנוע את התחכמויות שהזכרנו, וגם לא בשביל למנוע את התחכמויות העוד יותר מתחכמות, כמו אמרתי גמל והתכוונתי ציפור, כי לא צריך להזהיר בשביל למנוע את זה, אלו הוסיף כאן את העזרה בשביל להפוך את זה לשבועה שאי אפשר להפר אותה. זאת התשובה השנייה, והגמרה מהירה שבאמת כולם חייבים להסביר את ההסבר הזה, כי אם זה רק בשביל למנוע את חכמויות, אז למה הוא צריך להגיד גם על דעת המקום וגם על דעת ביתי? למה הכפילות הזאת? אלא כנראה שזה לא בשביל זה, אלא בשביל להפוך את זה לשבועה שהיא על דעת רבים, הקדוש ברוך הוא, משה, וממילא זאת שבועה שאי אפשר להפר אותה. אבל אם נחזור לנושא שלנו, אם אדם נשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר, אנחנו נחייב אותו מלכות, והוא לא יוכל לטעון, התכוונתי לציפור, כי בשבועות הולכים לפי המשמעות הרגילה, עם קצת התחכמות, כמו שראינו לגבי עם ישראל, אבל להגיד שהוא אמר גמל והוא התכוון לציפור, זה כבר ברור שלא, וגם אם לא יזהירו אותו לפני זה, הוא לא יוכל לטעון את זה. ועד כאן הסעיף השלישי, שוב, רבינה שאל איך אפשר לחייב אותו, הרי אולי הוא התכוון לציפור, וענינו, לא הולכים לפי איך שהוא מפרש, אלא לפי המשמעות הרגילה, וזה שבאותה ברייתא היה צריך להזהיר אותם, שהולכים לפי המשמעות של הביתין ולא לפי הפירוש שלו, ראינו ששם הזהירו אותם בשביל למנוע את חכמויות אחרות, ועד כאן הסעיף השלישי. ונשארו לנו עוד שני סעיפים בחלק הזה, הם הרבה יותר פשוטים. הסעיף הרביעי בשורה השנייה בעמוד ב' שואלת הגמרא לגבי הדוגמה שהוא נשבע שורה נחש נראה כמו קורת בית הבד, שזה דבר שלא יכול להיות. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הרי יש נחש כזה שהוא גדול כמו קורת בית הבד. עונה הגמרא, הכוונה כאן זה לא לגודל, אלא לזה שיש לו חריצים על הגב ולא רק על הגחון כמו קורת בית הבד. זה דבר שבאמת לא יכול להיות. זה הסעיף הרביעי. סעיף חמישי, לגבי הדוגמה במשנה שהוא נשבע לאכול כיכר, שזה שבועת ביטוי, ואז הוא נשבע שלא לאכול אותה, שזה שבועת שווא, כי הוא לא יכול לשבע שלא לאכול, יש לו כבר מצווה לאכול, אז המשנה ממשיכה ואומרת שאם בסוף הוא כן אכל את הכיכר, אז את השבועת ביטוי שלו כן לאכול הוא קיים, אז מבחינה הזאת הכל בסדר, אבל הוא עדיין נשבע שבועת שווא, הוא ילקה על זה, אם בסוף הוא לא אכל, אז הוא עבר על שבועת הביטוי שלו לאכול, והוא יענש על זה. עכשיו שואלת הגמרא, במקרה הזה שהוא לא אכל, למה הוא ננש רק על שבועת הביטוי? הרי עדיין הוא גם נשבע שלא לאכול, וזה היה שבועת שווא, אז שיינש גם על זה שהוא עבר על שבועת הביטוי ולא אכל, וגם על זה שהוא נשבע לשווא שלא לאכול. עונה הגמרא, אתה צודק, לזה המשנה התכוונה. הוא יענש על שני הדברים, זה הסעיף החמישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי שבועת שווא. החלק השני זה המשנה בעמוד ב', וזו משנה שעוסקת גם בשבועת ביטוי וגם בשבועת שווא, ולגבי שתי השבועות היא עוסקת בשלושה נושאים, וזה א', מי שייך לדין, ב', לגבי השבועה, איפה נשבעו ואיך בדיוק נשבעו, וג', לגבי העונשים. אז בוא נתחיל, דין ראשון, מי שייך לדין, אומרת המשנה שבשתי השבועות אין קשר לדיני עדות, ולכן בשתי השבועות זה שייך גם באנשים או מצבים שהם פסולים לעדות, כלומר זה שייך גם בנשים וגם בקרובי משפחה וגם בפסולי עדות, כל האנשים האלו אם הם חטאו בשבועת ביטוי או בשבועת שווא, הם חייבים בעונש, שעוד שנייה נזכיר אותו, זה הדין ראשון. דין שני במשנה, זה שני דברים לגבי השבועה עצמה. דבר אחד, איפה נשבעו? אז בשתי השבועות, כאמור, גם שבועת ביטוי וגם שבועת העדות, זה לא משנה איפה נשבעו, בין אם נשבעו בתוך הביתין או מחוץ לביתין, זה יחייב אותם. ודבר שני לגבי השבועה, זה דווקא הגבלה, וזה שזה דווקא אם הוא נשבע מפי עצמו. כלומר, הוציא את הדיבור בפה שלו, כלומר אמר בפירוש שהוא נשבע. בגמרא גם נראה שמספיק שמישהו אחר אמר אני משביע אותך והוא אמר אמן, גם זה מספיק, אבל העיקר שהוא יאמר משהו, כי כתוב לבטא בשפתיים, הוא חייב לבטא את השבועה או את האמן בפה. זה אגב בניגוד לשבועת העדות ושבועת הפיקדון שאנחנו נראה מחר ובעוד שבוע, ששם בחלק מהמצבים לא צריך. בכל אופן, אלה שני הדינים לגבי השבועה. זה הנושא השני של המשנה. שוב, הוא יכול לשבע גם מחוץ לבית דין, אבל צריך להוציא בפיו. ונושא שלישי, לגבי העונשים, כמו שבעצם כבר הזכרנו גם במשנה הקודמת, כאן דווקא יש הבדל בין שתי השבועות. אם זה מזיד, אז בשתי השבועות יש מלכות, אבל אם זה שוגג, אז שבועת ביטוי זה קורבן עולה ויורד, שבועת שווא הוא פטור לגמרי, כאן אין קורבן. עד כאן המשנה, ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור, ראינו את המשנה עצמה. החלק השלישי זה שבא שמואל ומחדש משהו שבעצם כבר אמרנו הרגע במשנה, וזה שגם אם הוא לא הוציא ממש בפה אני נשבע, אלא אמרו אנחנו משביעים אותך והוא אמר אמן, גם זה נחשב שבועה מפי עצמו, כלומר שהוא הוציא בפה את השבועה. עכשיו, אמנם אמרנו את זה כבר במשנה, אבל תתעלמו מזה לרגע, נחזור לזה עוד מעט. כרגע בואו נתמקד בזה ששמואל אמר את זה, ולגבי שמואל נראה עכשיו שלושה שלבים בדיון. שלב ראשון זה המקור, שלב שני זה נראה שתי ראיות מהתנאים במשנה שלנו ובמשנה הבאה, ושלב שלישי שאל, אם יש את זה כבר במשניות, אז למה בעצם צריך ששמואל יאמר את זה שוב? זה השלבים, בואו נתחיל. אז שלב ראשון, המקור של שמואל שאמן נחשב כמו לומר את השבוע עצמה, זה מסותה ששם כתוב ואמרה אישה אמן אמן, וזה נחשב לשבוע, זה המקור. שלב שני, זה כאמור, נראה עכשיו את מה ששמואל אמר בשתי משניות. קודם כל, במשנה מחר, בדף למד, ודבר שני, במשנה אצלנו, את שתי הראיות משתי המשניות אומרים בשם רבה. הראיה הראשונה זה רב פאפה בשם רבה, הראיה השנייה זה רבינה בשם רבה. אז הראיה הראשונה, אומר רב פאפה בשם רבה, מדויק מהמשנה הבאה כמו שמואל. ואיך הוא מדייק את זה? כי הוא אומר שלכאורה יש סתירה בין המשנה הבאה לבין ברייתא. הנושא של המשנה הבאה זה לא שבועת ביטוי ולא שבועת שווא, אלא משהו חדש, שבועת העדות, וגם שם עולים הנושאים שלנו של האם צריך להישבע בבית דין או אפשר גם מחוץ לבית דין, והאם צריך להישבע מפי עצמו או שאפשר גם שלא מפי עצמו. מחר נראה מחלוקת רבנן ורבי מאיר לגבי זה. כרגע בוא נתמקד בדעת רבי מאיר. הוא אומר ככה. הוא אומר, אם הוא נשבע מפי עצמו, כלומר אמר את השבועה בפה, אז זה תופס גם אם זה היה שלא בפני הבית דין. אם הוא נשבע מפי אחרים, כאן יש סתירה לכאורה בין המשנה לבין ברייתא. במשנה מחר כתוב שזה צריך להיות דווקא בפני הבית דין, לעומת זאת יש ברייתא ששם הוא אומר שגם את זה הוא יכול לעשות שלא בפני הבית דין. איך זה מסתדר? מסביר רב פאפה בשם רבה, פשוט מאוד. כשהברייתא אמרה שאפשר גם שלא בפני הבית דין, אז היא התכוונה שזה לא שהוא לא אמר כלום, אלא הוא אמר אמן. ואמירת אמן זה נחשב כמו לומר את השבועה עצמה, ולכן אפשר גם את זה שלא בפני הבית דין. לעומת זאת, במשנה מחר שכתוב שזה חייב להיות דווקא בפני הבית דין, זה כשהוא אפילו לא אמר אמן. כלומר, הם אמרו, אנחנו משביעים אותך, והוא פשוט לא התייחס. הוא המשיך לטעון את הטיעון שלו, אבל בלי להתייחס לזה שהם ניסו להשביע אותו. זה נקרא ממש מפי אחרים, וזה ייחשב כשבועת עדות, רק אם זה היה בפני הבית דין. זה מה שכתוב שם, ויוצא לענייננו בדיוק מה ששמואל אמר, שאם הוא לא אמר כלום, אז זה באמת שבועה מפי אחרים, אבל אם הוא אמר אמן, זה כמו שבועה מפי עצמו, זה כאילו שהוא אמר את השבועה ממש בפה. זאת הראיה הראשונה לטובת שמואל. הראיה השנייה לטובת שמואל, זה כבר 9 שורות לפני סוף עמוד ב', אומר רבינה בשם רבה, שכך גם בדיוק מדויק מהמשנה שלנו, ובעצם כבר אמרנו זה כשראינו את המשנה עצמה, פשוט לא נכנסנו לפרטים. הפרטים הם שברישה של המשנה שלנו, כאמור לגבי שבועת ביטוי ושבועת שווא, כתוב שצריך דווקא מפי עצמו ולא מפי אחרים. לעומת זאת בסייפה כתוב שאם הוא ענה אמן, גם זה נחשב. איך זה מסתדר? אלא מכאן ברור שלענות אמן זה בדיוק כמו לשבע מפי עצמו, בדיוק כמו ששמואל אמר. אז הנה עוד ראיה לטובת שמואל, ועד כאן השלב השני בדיון, ראינו שתי ראיות לטובת שמואל. השלב השלישי בדיון זה שאלה מתבקשת, אם המשניות והברייתות בעצם כבר אמרו את שמואל, אז למה צריך את שמואל? עונה הגמרא בשביל למד אותנו שזה מה שהמשניות אמרו. כלומר, הוא לא בא לחדש משהו, הוא פשוט בא להסביר את המשניות. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, מה ששמואל אמר, שלהגיד אמן על השבועה זה בדיוק כמו להוציא את השבועה בפה, ובזה סיימנו בעזרת השם את הפרק. הדרן הלך, פרק שבועות 2, מחר בעזרת השם נתחיל את הפרק הרביעי, שבועת העדות. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון התחלנו לעסוק בשבועת שווא. קודם כל ראינו את המשנה שהביאה 4 דוגמאות לשבועת שווא. דוגמה ראשונה שהוא נשבע לשנות את הידוע, למשל נשבע על אבן שהוא זהב. דוגמה שנייה נשבע על דבר לא הגיוני, כמו שהוא ראה גמל פורח באוויר. דוגמה שלישית שהוא נשבע לבטל למצווה. ודוגמה רביעית שהוא נשבע שבועת ביטוי, למשל לאכול או לא לאכול פת. ואז הוא נשבע לעבור על השבועה שלו, שזה שבועת שווא, כי הוא לא יכול לעבור על השבועה. ומה הדין של שבועת שווא? במזיד מלכות, בשוגג פטור. אין שוגג. שום קורבן. זה היה המשנה. את הגמרא חילקנו לחמישה סעיפים. סעיף ראשון לגבי דבר הידוע, זה דווקא הוא ידוע לשלושה אנשים. סעיף שני לגבי הניסוח המוזר של אם לא ראיתי גמל פורח באוויר, היינו שני הסברים. סעיף שלישי, רבינה שאל שאלה עקרונית, למה אם הוא נשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר, אתה מלכה אותו, הרי הוא יכול לומר שהוא בעצם ראה ציפור, ופשוט הוא קורא לזה גמל, וענינו, לא, בשבועות לא הולכים לפי מה שהוא מפרש, אלא לפי המשמעות הפשוטה של המילים. על זה כשאנו שתי קושיות מברייטה, ששם מזהירים אותו בפירוש, שהוא נשבע על דעת המקום ועל דעת הביתין, משמע שאם לא יזהירו אותו, אז הוא כן יוכל לפרש, וענינו, לא, שם מזהירים אותו מסיבה אחרת, ברישה, בשביל למנוע את הטריק בסיפור של הקנה אצל רבה, בסייפה לגבי השבועה של משה לעם ישראל, הצענו שני הסברים, או בשביל למנוע התחכמויות שבכל זאת כן נכנסים למשמעות של המילים, אבל את זה דחינו כי אפשר היה לשנות את הנוסח של השבועה, אלא הסבר שני, בשביל להפוך את השבועה לשבועה שאי אפשר להפר אותה, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, לגבי הדוגמה של נחש שנראה כמו קורת בית הבד, הסברנו שזה לא עניין של הגודל, כי יש נחש בגודל כזה, אלא לא יכול להיות שיהיו לו חריצים בגב כמו בקורת בית הבד. ובסעיף החמישי, לגבי הדוגמה האחרונה שהוא נשבע לאכול כיכר ואז נשבע לא לאכול אותה ובסוף הוא באמת לא אכל, אז הוא חייב שתיים, אחת על זה שהוא עבר לשבועת ביטוי שלו לאכול, ואחת על שבועת השב, בלי קשר לזה שהוא אכל או לא אכל בסוף, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה בעמוד ב' לגבי שבועת ביטוי ושבועת שב, לגבי מי שייך בדין, השבועה עצמה והעונשים. מי שייך זה גם כאלה שהם פסולי עדות, נשים, קרובי משפחה, פסולי עדות. לגבי השבועה, איפה נשבעים? אמרנו שזה נוהג בין בפני ביתין, בין שלא בפני ביתין, אבל דווקא בנשבע מפי עצמו, כלומר הוציא את הדיבור בפה. ודבר שלישי, לגבי העונשים, אם זה במזיד בשניהם זה מלכות, אם זה בשוגג, אז שבועת ביטוי זה קורבן עולה ויורד, שבועת שב הוא פטור מקורבן, זה היה החלק השני. בחלק השלישי, בא שמואל ואמר שנכון שצריך שבועה מפי עצמו, אבל אמירת אמן על שבועה, זה נחשב כמו שבועה מפי עצמו, הוא לומד את זה מי ואמרה אישה אמן אמן, הבאנו שתי ראיות גם מהמשנה שלנו וגם מהמשנה הבאה שזה נכון, שאמירת אמן נחשבת בדיוק כמו שבועה מפי עצמו, גם אצלנו, גם אחר לגבי שבועת העדות, וממילא שאלנו אז למה צריך את שמואל, צריך אותו פשוט בשביל ללמד שככה משניות אמרו, והדרן הלך פרק שבועות 2, מחר נעבור בעזרת השם לפרק שבועת העדות, כל טוב בינתיים, וכרגיל, נודה לכם מאוד אם תשלחו תשור לחברים, תעניינו אותם, וגם כרגיל, אנחנו תמיד צריכים את התמיכה שלכם, זאת הדרך היחידה שלנו להמשיך את הפרויקט, אז מוזמנים להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט, בתרומות, תודה רבה רבה מראש, ניפגש בעזרת השם אחר.